你说的，你说的，我跟你说，
对呀，
对的，对的，中国，中国人好，中国人，人，你看你们，
טוב, שבוע טוב. את הערב הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמת הרב אהוד ברזילי. הרב אהוד היה הרבנים שהיו ככה חלק מהיוזמים של המקום, וגם בחודשיים האחרונים הסתלק מאיתנו הרב צוקרמן, שהוא גם היה חמיב של הרב אהוד וגם היה ככה מאוד קשור לבית המדרש. זכינו שהרב אוהד תירוש, שהוא גם היה תלמיד מאוד קרוב של תלמיד של הרב צוקרמן וגם היה קשור עם הרב אהוד, הסכים לבוא לכאן. אז בעזרת השם הערב הזה ככה השיעור הזה יהיה יותר מוקדש לדמויות האלה, לרב אהוד ולרב יהושע צוקרמן, שהיה מורו ורבו של הרב אוהד. ובעזרת השם אנחנו התחלנו עם הרב אוהד תירוש. אמרתי הרב שהרב אמר לפני 7 שנים שהוא יהיה פה פעם בעשור, ועברו 7 שנים, אז אנחנו מאוד מתרגשים. בעזרת השם אנחנו מתחילים עכשיו את השיעורים במוצאי שבתות, ונשמח מאוד ככה שתשתפו חברים ותפיצו, ושבעזרת השם נגדיל תורה ונאדיר בכבוד הרב.
תלבטים עליי, לא? כן, כן, אני מוריד את זה, אל תדע. ערב טוב. כמו שאמרו פה, אני מוכוון המשימה שנתנו לי, וזה דבר על הרב אהוד. הרב אהוד, בשנה הזאת אפשר לדבר על הרב אהוד בלי לדבר על מורי ורבי הריני כפרת משכבו, הרב יהושע צוקרמן, שנעקר מחיינו לפחות ברמה הפיזית בג' אלול. אז אני אתמקד בזה ובאורות התשובה, ועם מי שבא לשיעור ככה סתם במרכאות, הסליחה, זה מה שכיוונו אותי. אני באמת הרב אהוד, גם למדתי איתו ביחד במרכז לא מעט שנים, ומתוך הלימוד המשותף ומתוך היותו חתנו של הרב צוקרמן זכר צדיק לברכה, והיותי תלמידו של קטן מקטני תלמידה והיותר מופרעים שבהם של הרב צוקרמן, אני כפרת משכבו, אז מצאנו את עצמנו עובדים ביחד באל עמי. אל עמי הייתה תנועה שהרב צוקרמן הקים לפני הרבה שנים, היום קוראים לזה להפצת יהדות, אז כעירוב. עסקנו בהרבה תחומים, ועם הרב אהוד בעיקר בתחום של צבא, קראו לזה צוות צבא. הרב אהוד היה ראש הצוות הזה, הרב דוקי בן ארצי למי שמכיר, הרב רפי פרץ למי שמכיר, ועוד אנשים חשובים ויקרים ובדלוק אותם כולם לחיים טובים וארוכים. בהמשך מצאנו את עצמנו מתוך הדברים גם בעם עם הגולן, וצומת מאוד משמעותית שאולי נדבר עליה בהמשך הייתה אחרי הגירוש מגוש קטיף. אחרי הגירוש מרקוש קטיף, הרב אהוד הוא תמיד בער, תמיד סער, בפנים, תמיד בער. אבל אחרי הגירוש מגוש קטיף, זה בערה שאפילו ממצפה רמון, הוא הצליח להטריף אותי. כאילו אני הייתי בעלי, רובד בעלי, והוא במצפה רמון, ומשם הוא פשוט הצליח לנהל לי את החיים. הרבה הוא זכר צדיק לברכה, הוא כולו בער, ממש ב... אבל לא במה שחושבים, הכעס על זה והמאבק בזה, מה שהבעיר אותו ובער בו, ואני אדבר על זה בהמשך, היה התחושה, הוא קרא לזה, היה לו ביטוי כזה, הרבה, הפצת דעות. הפצת דעות. היום הפצה, יש הפצות בברסלה, עושים הפצה. אצלו הייתה הפצת דעות. הכל בכלל, ואני אדבר על זה בהמשך, אני כל הזמן מדבר על מה שאני מדבר ואמשיך לדבר. אבל בסדר, ככה אני, זה עד שאני מתחמם. זה בעשור הבא... דעת, הדעת מאוד העסיקה אותו, הדעות, הדעת, בירור דעות, מחשבה, מכה, זה היה הרב אהוד, ולא לחינם הוא היה חתנו של מורי ורבי כנראה. הפצת דעות, הוא הרגיש אחרי הגירוש שהעניין זה הדעות, זה הדעת, זה בירור מעמיק, רוחני, פנימי, הסברה, לא במובן השטחי שלה. היום קוראים לזה מלחמת דעות, אבל הוא לא התכוון בכלל למלחמה. הפצת דעות, זה מה שהטריד אותו, זה מה שהעסיק אותו. אלה צמתים מאוד מרכזיים שעבדנו מאוד קרוב ביחד, גם ברמה האישית, גם ברמה המעשית, ומתוך חלקם, ומתוך ההיכרות, ומתוך הקשר... רב צוקר, מזכר צדיק לברכה, בזה אני אעסוק. אני כן אשתמש או אדבר חלקית מתוך ספר אורות התשובה, שמאז פטירת מורי ורבי, אני מרגיש שכאילו אני הולך עוד פעם, כל הזמן נמשך בחזרה לספר הזה. חודש או חודשיים לפני שהרב צוקר נפטר, סיימתי בישיבה לבוגרי צבא באלים, חבורה, סיימנו את הספר. התחלנו אותו בתפשין עין ד' וסיימנו אותו בתפשין פי א', ערב תפשין פי ב'. זה ההבדל בין שני ראשי הישיבה אצלנו. הרב אליעזר לא עובר יותר משנה לספר, אני לא פחות משבע שנים. אתם רואים, אני עובד בעשורים, שביעיות. זה הספר של הרב צוקרמן, רני כפרת משכבו. את החיים שלנו, את עולם האמונה שלנו, את החיפוש שלנו, את כל מה שעברנו אצלו, עברנו מתוך הספר הזה. אורות, ברור, זה ספר הספרים, אבל התהליך האישי, הנפשי, הבניין הרוחני, אצל הרב צוקרמן זה היה התשובה, אורות התשובה. כי הוא היה בעצמו תשובה. וככה גם הרבה עוד היה, זה היה דרייב כזה, דרייב, להתקדם, לנוע, לא להיות בשקט לרגע. אצל הרב זה היה בשקט אצילי, אצל הרבה עוד בסערה פנימית, אבל זה היה אותו מסלול, אותה אוטוסטרדה. וכשנדרשתי לדבר בו, מצאתי את עצמי חוזר בחזרה. הספר שאני מוצא את עצמי מאז שנפטר הרב, חוזר אליו כל הזמן. בואו מסתכל. ובאמת ראיתי אחרי זה שכשהרב עצמו, זכר צדיק לברכה, בתוך השבעה דיבר על הרב אהוד, הוא בחר פסקה מתוך אורות התשובה, שאותה אני, את חלקה אני אלמד, על הצדיקים הבהירים, ממש מסוף הספר, פרק ט"ז, ומתוכה הוא דיבר. והרבה פעמים כשאדם בוחר לדבר על מישהו, במקרה הזה הרב, על חתנו, תלמידו, כבנו, אני זוכר עוד עד עכשיו מההלוויה, אחרי זה גם שמו את זה בספר, ככה הרב פתח את שהוא דיבר בהלוויה, ככה הוא חתני כבני אהובי, זה היה דיבור. ומי שהכיר את שני האישים האלה, זה שניהם זכר צדיק לברכה, היה ביניהם שוני מאוד גדול ודמיון מאוד גדול בחלק מהדברים. ואני שחייתי עם שניהם הייתי את זה מקרוב. על הרב, כשהוא רוצה לדבר על הרבה עוד בשיבה, הוא בחר את הפסקה הזאת לצדיקים הבהירים, שתכף אני אקריא חלק ממנה. וכאילו הוא דיבר על הרבה עוד, אבל באמת באמת, למי שכשנראה את הפסקה תראו, הוא דיבר על עצמו. האופן שבו אדם מספיד, הנקודה שהוא רואה באחר, היא למעשה הנקודה שלו. אני מרגיש את זה גם ככה, אני כאילו כל אחד מדבר על הרב, אבל אתה מדבר על נקודת הממשק שלך, אתה מדבר על המקום שנגע בך. זה כנראה תמיד ככה. אתה מדבר על המקום שהחיה אותך, ולכן אותו קלטת, אותו אתה חי, אותו אתה חווה, כשאתה צריך לדבר, אותו אתה מדבר. אני מרגיש שזה גם קורה לי במצבים מסוימים. באמת היה קשר מאוד מיוחד בין הרב זכר צדיק לברכה לרב אהוד, גם הוא זכר צדיק לברכה. הקשר מאוד מיוחד, כמו שאמרתי, גם של מין בן ותלמיד, אף שגם היו ביניהם הבדלים מאוד חריפים. ובאמת ראית דרך הקשר הזה, וזו הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה, ראית את הסלך הרב המיוחד של הרב אהוד. אחת התחושות הכי חריפות שלי מאז שנפטר מורי ורבי הרב רני כפרת משכבו, זה אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה כאילו עקרו לך את הלב. אני ככה מרגיש, כאילו עקרו לך את הלב, כאילו לקחו לך את השורש שממנו ינקת את כל החיים שלך. ומה שבאתי להגיד, שזה עשה לך רב. יש כל מיני פירושים, גם בספרים, גם במקורות, גם ברבנים. אני מרגיש, אפילו לא אומר חושב, אני מרגיש שעשה לך רב זה עשה לך צינור. עשה לך מישהו שתינק ממנו את התורה, חי. לא מישהו רק שתשאל אותו שאלות, היינו שואלים אותו. שואלים אותו, אני אומר לכם חברים, שאלות באמונה, אנשים היו שולחים לו ב-SMS'ים לרב. עכשיו זה לא כמו הרב אבינר, עונה, לא. כן. הרב צורקי אמר, אנחנו אחרי שחת הזוהר בשני מסכים. זה אבל כל השאלות. לפעמים הוא כותב מורכב מדי בשביל אס-אמס. זה לא כאילו עשה לך רב כדי שיהיה לך את מי לשאול שאלות. עשה לך רב כדי שיהיה לך חיבור למקום. חי, נושם, כל הזמן, כל דקה, כל שנייה. זה עשה לך רב בעיניי. לא בעיניי, ברגשותיי. התחושה שלי היום. לא עקרו לנו את השורש. והדבר המדהים שראו אצל הרב אהוד, שעשה לך רב, הרבה פעמים אנשים מפחדים מעשה לך רב, כי הוא אומר, הרב יגיד לי מה לעשות. כאילו אם אתה עושה לך רב באמת, אז אתה לא עצמאי באמת. אתה כאילו, כי הרב יגיד לך מה לעשות. בעיניי זה אי הבנה עמוקה מה זה עשה לך רב. או נגיד אחרת, אם עשה לך רב זה מחלק פקודות או מחלק הוראות או נותן הסברים, אז יש היגיון בזה. אבל אם עשה לך רב זה שיהיה לך צינור למקור, שיהיה לך צינור חי שמחבר אותך לדורות שלפניך, לתורה, לאינסוף ברוך הוא, כמו שהרב היה תמיד מתבטא, הרני כפרת משכבו. אז לא רק שזה לא שולל את העצמאות שלך ואת החירות שלך, בדיוק הפוך. הרב אהוד, הוא לא סתם היה לך עשה לך רב, היה לו עשה לך רב לשני רבנים במקביל. גם הרב צוקרמן וגם הרב טאו. ומי שמכיר, אז יש הבדלים. יש הבדלים. כאילו הר המור זה נראה איזה מין יצור אחד. אבל שני גדולי תורה עצומים, עם עוצמות אדירות, חדים כתער ויודעים את אשר לפניהם. יודעים בדיוק מה הם חושבים על האומה, דרכה, נתיבותיה. ולא בכל הם מסכימים. והרב אהוד היה תלמיד, איך אוהבים להגיד היום, על מלא. על מלא, גם של הרב צוקרמן וגם של הרב טאו. איך? לרב אהוד פתרונים. כנראה שאפשר. כנראה שאם הסלח הרב זה לא רק דעות, מה הוא אומר, מה הוא לא אומר, הלכות, מה זה זה, אלא הסלח הרב זה חיים, זה לינוק. אז הנפש הבוערת הזאת, היוצרת הזאת, הנע הזאת כל הזמן קדימה, התחברה לשני נהרות, התיחה אותם בתוכה, וחיה עם זה בשלום. מה זה חיים עם שלום? אפה עם זה קדימה. זה היה הרבה עוד. זה היה הרבה. זה מגדיר בכלל מחדש את המושג הסלח הרב. הסלח הרב זה לא תהיה קטן, זה הפוך, תהיה ענק, תהיה פתוח, תהיה גדול, תקבל כל הזמן, תקבל, תחיה כל הזמן. אני חב תודה גדולה לאשתי, אמרתי את זה בכל ההזכרות, שלפני 10 שנים, 11, 10 שנים, היא אמרה לי, היא הזכירה לי זה, אני לא זכרתי. אנחנו ברוך השם בעשר שנים האחרונות זכינו כל יום רביעי, 8:30 בלילה, לימות עם הרב צוקרמן, אורות הקודש. כל הקרח, כל כאלף וחצי בית. בזכות מי? תראו איזה בעל, עלוב. לא זכרתי שזה בזכות אשתי. הזכירה לי, הרבנית שלי. אמרה לי, הזכיר לי, ואז נזכרתי. אמרה לי, תשמע, אתה כל כך כאילו, אתה כל כך הרב צוקרמן, שאתה מעביר חודשים, חצי שנה, אתה יכול לא לדבר איתו, לא לזה. זה לא תקין. אמרתי לאמא לי, אני יודע מה הוא יגיד. אני כאילו צריך לשאול את השאלה, אני אומר, מה הרב יגיד? שוב, הבנתי. לא צריך. היא אומרת לי, זה נכון, אתה צריך ללמוד איתו. לייב, ריל לייב. לא לחשוב אותו במחשבות שלך. אתה מרוב, כאילו שאתה תלמיד שלו, אתה כאילו כבר חושב מה יגיד לך, מחשבן לפי זה, ועושה. לא תקין. אתה צריך לפגוש אותו real life, חי. בסדר? הרבנית אומרת, מה לא נעשה? ברור שעושים. בסדר? אני כאילו גם עם העביד שלי. בבניין שלם היא המעביד שלי. אז אני... אין מה לה. אני היושב ראש שלה, אבל היא המעביד שלי. וכידוע, המעביד היא יותר חזק מהיור. מבוהל, מפוחד, אחוז אימה וחרדת הדין. התקשרתי את המספר. בסדר? שמע ואמרת תגובה צפויה. עמוס, אין לי זמן. אבל זה בסדר, זה כבר לא הייתי צריך את אשתי, סחבק שננעצתי במטרה, לא עזבתי. הלך דווקא די קל. בפעם השנייה הוא כבר הסכים. ברוך השם. הבן שלי שאל אותי, תגיד, לא היה קשה לך לחזור, כאילו להיות תלמיד, ללמוד, כאילו אתה ראש ישיבה, אתה זה, אתה מלמד, עניינים, פה, שם, לא היה קשה לך? לא הבנתי מה הוא רוצה. לא הבנתי מה הוא רוצה. כאילו, אתה מתחבר בחזרה למעיין החיים שלך. זה עשה לך רע. עשה לך מעיין חיים, עשה לך צינור. עשה לך... נתיב שהוא קשר חי לתורה, לאינסוף, למקור החיים, לנהר החיים של האומה הזאת. זה הסלח הרב. לא איזה, זה באינטרנט יש שם תשובה להכל. זה לא, זה לא התורה. התורה זה קשר חי לתלמיד חכם שהוא מעיין חייך, שממנו אתה גם בגיל 50, גם בגיל 40, גם בגיל 60, אתה מתחיה, אתה נהיה חי, אתה גדל. אתה מרגיש שאתה גדל. זה עשה לך רב. זה היה הרב אהוד. זה היה הרב אהוד. זה היה הרב אהוד. זה עשה לך רב. עשה לך רב בדאבל. ועשה לך רב שפתאום מתגלה שזה בכלל לא אובדן המחשבה העצמאית שלך. כמו שאוהבים להגיד היום בעולם המודרני, שונא ההיררכיות, בוא נשטיח את כל ההיררכיות כדי שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. זה בכלל לא קשור לשאלה, יגידו לי מה לעשות, לא למה לעשות, אלא לקבל מדורות קודמים, מהמקור. זה נפקמינה גם חינוכית גדולה, מאבא ואמא. אמרתי בהזכרה של הרב בבית שען, שבזכות הרב צוקרמן, הוא לימד אותנו שאבא ואמא זה הכל, שאבא ואמא זה השורש. כמו האביב ב- 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 בתורה, אבא ואמא זה הכל. הוא החזיר אותנו לאבא ואמא שלנו. זה עשה לך רב, שיהיה אבא שלך ברוחניות ויכניס ויחזיר אותך לאבא ואמא שלך. כן, חוכמים ודוסים וזה ופה וזה, ומרכז הרב והרמו ועניינים וסיפורים, וההורים שלי הם לא מבינים, הם כאילו הם התחילו להתחזק אבל הם לא תבלבלת נשמתי. ככה הרב לימד אותנו כל הזמן, ההורים זה שורש החיים שלך. הוא היה מתבטא בצורה יותר חריפה, תמיד הוא היה אומר, ההורים, עכשיו אני מעדן קצת, כמו אלוהים. הוא לא היה אומר כמו, אצל הרב צוקרמן לא היה כמו, הכל הוא חתוך, מוגדר, ההורים זה אלוהים. כוונה, בדיוק כמו הסל חרב, זה שורש החיים, היה חסל, זה שורש החיים. אחרי זה אתה כן עושה כמו, אם לא עושה כמו, יש פערים כאלה, פערים אחרים, בסדר, פערים, זה ממש הנושא שלנו, הצדיקים הבהירים. איך מתייחסים לפערים, איך מתייחסים לחטאים, איך מתייחסים לטעויות. זה הלימוד. והנציג החי, האותנטי, כמו שאוהבים להגיד היום, של הדבר הזה היה חתנו כבנו. התפן פרק א', פרק ב', צדיקים הבהירים. אני קורא, מי שיש לו כזה יכול לדפדף, היום יש הכל, לא צריך דפי מקורות, הכל בסמארטפונים. תעשו חיפוש, אורות התשובה, תזיין יוד בית. האמת שכי כל השבת התבחבשתי עם עצמי מה ללמד מאורות התשובה, אמרתי אני מלמד מאורות התשובה, כאילו אז צריך להכין שיעור, נכון? באים לגבעת שמואל, זה מקום מכובד, זה לא קריאת מנחם או כאילו סוד שכונה, מקום רציני, אתה בא פעם בעשר שנים, זאת אומרת פעם בעשר שנים מזמינים אותך, זה לא ש... כן, אז כאילו צריך להיות רציני, צריך להכין שיעור, ולא הצלחתי, לא הצלחתי להסתגר מה אני רוצה ללמד, על איזה פסקה. פתחתי את ההספד של הרב על... לא אשפט בהלוויה, בשיבה. בום. קראתי פעם, פעמיים, אמרתי זהו. כאילו מה אני צריך לחשוב? הרב חשב במקומי. פה עשה לך הרב. הצדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל. לזכח אצל הרב זצ"ל, הראיה. זה הוא מחליף לפעמים הוא משתמש בלזכך, לפעמים בלזקק. לזכך מדגיש את הזוך, את לאן אנחנו רוצים להגיע. לזקק מדגיש את התהליך. תהליך של זיקוק נעשה על ידי חימום של הדבר, ובתהליך החימום לאט לאט השיגים, המתכות הלא רלוונטיות למה שאנחנו רוצים להגיע, או חומרים הלא רלוונטיים, מתעדים, ניתחים, ונשאר רק הדבר הזך, הדבר בתהרתו. שימוש בביטוי הזה, מזכחים את הכל, הוא כבר אומר בתוכו את צורת ההסתכלות. המציאות היא טובה, המציאות היא חיובית, אפשר להביא אותה אל הטוב. הבעיות, התקלות, החטאים, הרשעה, זה סיגים. אנחנו יש לנו תבנית מאוד שבנויה עוד מגן צילה, שיש יצר טוב ויש יצר רע, והמהדרים גם ממחישים את זה, שיש לך בתוך הלב לא איש טוב ואיש רע, והם נלחמים כאילו על הנפש שלך. זה טוב ברמה המעשית, שזה מחנך אותך למאבק. בצורה העמוקה של המודל הזה היא נמצאת בספר התניה, שני חדרים בלב, שמאלי ימני, ויש מאבק מתמיד אצל הבינוני. האם המוח ישלוט על החדר הימני בלב ויכבוש את החדר השמאלי ומתוכו את כל העיר, עיר קטנה ואנשים במעט, זה הגוף, או הפוך. חס וחלילה, התניה לא מדבר במודל של להבדיל, הגננת צילה. הגננת צילה צריכה להמשיך להמחיש לילדים איך שצריך להיות ילדים טובים. אז יש אישון קטן טוב ויש איש רע, וצריך רק להקשיב לאישון הטוב. אבל לנו נוצר במוח תבנית שהעולם הוא דואלי. יש רע, יש איש טוב ויש רע, יש יותר טוב ויש יותר, יש טוב בעולם ורע בעולם, וכאילו הם שווים. אבל המודל שחבוי פה זה לא המודל. יש טוב בפנים, בגרעין, ויש מעטב, יש רע במעטפת. הרע הוא תמיד מעטפתי. הטוב הוא תמיד גרעיני. הטוב הוא הפנים של הדבר, בסדר? והוא מנסה כמה שיותר לצאת החוצה, והרע הוא המעטפת של הדבר. אין לרע אחיזה בגרעינם של הדברים. הוא יכול לפעמים להיכנס למקומות מקום, או להשתלט על שטחים רחבים בחיים, או להיכנס למקומות מאוד עמוקים בנפש. אבל באופן קיומי, בסיסי, מהותי, הרע גדול ככל שיהיה, הוא שייך למעטפת החיים, לצד החיצוני של החיים, ולא לגרעינם הפנימי. ודאי שצריך להתבונן בסוגיה הזאת בהמון רמות. אני אומר פה דברים בקודים ולא מתייחס לתופעות עכשיו של רוע אדיר. המאה הקודמת חוותה, ראתה לאיזה רוע האדם יכול להגיע ברמות פסיכוטיות. זה מצריך ברור. איך הרע יכול להגיע לאמצעי מציאות שליטה כזאת עליונה, אם זה מחירה של הבחירה החופשית וסדריה, לא הסוגיה לכאן. כאן אנחנו שמים סודות ראשונים. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל. מקף שמו כאן, כי עכשיו הוא מסביר איך הם עושים את זה. מצד בהירות רעיונותיהם. בהירות אצל הרב זה תמיד תפיסה רוחנית כללית ועמוקה, כוללת ולא רק פרטית, אבל עמוקה, שהכלליות שלה, הרוחב שלה, הכולליות שלה, לא באה על חשבון העומק וההתעמקות בפרטים. מצד בהירות רעיונותיהם, היות הרעיונות שלהם שייכים לעומק, לבהירות היותר עמוקה, ומצד הזוהר, זוהר תמיד שייך לרובד השכלי, של הטוב המיושר שבחבצם הטהור. כלומר שהטוב שהתיישר אל מול רצון השם שבחפצם הטהור. שימו לב ששני המרכיבים של ההשפעה הזאת של הצדיקים הבהירים, הבהירות שלהם היא קשורה לשני מרכיבים. אחד, בהירות הרעיונות, הצד השכלי, הצד של הדעת, והצד השני הלא פחות חשוב, מצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. צדיק בהיר, לא רק השכל שלו בהיר, לא רק המבט הרוחני, השכלי שלו בהיר, זה שכל ורצון בעת ובעונה אחת. בהזכרה בבית שען, אמר את זה הרב איתן בצורה מאוד חריפה, אצל הרב, הרי כפרת משכבו למדנו, אם באת לשיעור בלי בלי הרצון, חבל שבאת. אם באת לשיעור רק עם השכל ולא הבאת איתך את הרצון לשיעור, חבל שבאת. כך היה אומר. זה מה שכתוב פה. צדיק בהיר זה מי ששכלו ורצונו התאחדו. זה מי ששמשהו הוא יודע הוא רוצה, ומה שהוא רוצה זה מה שהוא יודע. זה מי שרעיונותיו בהירים, לא רואים את המציאות רק בצד החושי, הפיזי, החיצוני שלה. רואים אותה לעומקה, אבל רואים מצד שני במבט כולל, מקיף, מכלולי, הרמוני. אבל המבט הזה הוא לא מבט פילוסופי, הוא לא מבט מיסטי, הוא לא מבט רק מבט רוחני. הוא מקביל חי ודבוק לזוהר של הטוב המיושר שבחפצה מטאו. מצד בהירות רעיונותיהם ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, משנה צד שתי תנועות הנפש והרוח הללו, הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה, אבל מסלקים אותם לא מתוך מאבק איתם, אלא מסלקים אותם מיסודם. איך מסלקים את הרשעה מיסודה דווקא? מצד שורש החיים שלה. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. אין בכוח הרשעה, אין בכוח החטא, אין בכוח הכישלונות, אין בכוח הטעויות, אין בכוח המלחמות, אין בכוח האין, בכוח המצבים שבהם נראה שהרשעה משתלטת על העולם, אין בכוחה לקלקל ולא להרוס את האור, כלומר את הופעת השם בעולם. בכוחה לחסום אותו, למסך אותו, לעכב אותו. ואשר אמרתי מקודם, האור הוא שורש החיים במציאות, והחושך הוא המסך שלו. במקום אחר הרב כותב שהחושך זה אור מוקטן, באורות הקודש, בטוב הכללי. זה אור מוקטן. אבל פה נאמרה נקודה יסודית, צדיק בהיר, זה מישהו לא נמצא בקרב מתמיד עם הרשעה, בכעס. המאפיין של צדיק לא בהיר, בסדר? זה שהוא בסטרס, הוא בכעס. הוא כל הזמן מזהה את הרע ונלחם נגדו. המאבין של צדיק בהיר זה ייחס שרב לחתנו, וזה מייחסים אנחנו גם לו. זה היכולת להכיר שיש רע, יש רשעה, יש תקלות, ויש לי בבית הקלטות משיעורים שהוא נתן בחודשים האחרונים לחייו, דיבר בחריפות גדולה על כל מיני תופעות במדינת ישראל היום. זה לא הנקודה. צדיק הבהיר הוא רואה את הרע בכל עוצמתו, אבל הוא ממקם את זה בסיפור, בתמונה אחרת לגמרי, בתמונה שבה הוא רואה את הכל כהתקדמות מתמדת, כתנועה מתמדת של האור, של התוכן הרוחני האלוקי שווה אור, של רצון השם במציאות, והרע הוא לא שווה כוח. הרע הוא לא שווה כוח, הרע הוא מסך, שבהמשך הפסקה יגיד הרב, הוא מסך הכרחי. כי אם אור השם היה מופיע פה בעולם, as he is, איך הוא אומר בסוף הפסקה, היה העולם מתשטש מרוב זיו. זיו זה תמיד החיות שמופיעה במציאות. העולם בנוי בצורה כזאת, שהוא חייב שיהיו מסכים. תראו גם אנחנו, איך חוני המייגל אומר, התחלנו להתפלל על גשם, עמך ישראל אינם יכולים, לא באותו רוב רעה וגם לא ברוב טובה. השבת שבת של אברהם אבינו, איש החסד. אי אפשר. חסד בלי גבורה, חסד בלי שיבוא יצחק, חסד בלי סדרים, הוא בלתי ניתן להכלה. אהבה, כשאין לה גבולות, היא חונקת. היא מטשטשת את המקבל. גם האור האלוקי שהוא מופיע בעולם, הוא צריך מסקים. הרב בהמשך יקרא לזה שהוא מופיע בעיזוז גבורת חסדה, וחסד תמיד צריך איתו גבורה. אברהם תמיד בא עם יצחק אחריו, החסד בא אחריו עם דין. דין זה לא דין פטיש בראש, דין זה סדרים, חוקים שמאפשרים לחסד להופיע בעולם לפי יכולת הקבלה של העולם. הצדיקים הבהירים הם לא מתבלבלים, הבהירות שלהם היא שייכת לאור החסד, להבנה שמה שמחייב ומפעיל ומקדם ומניע את העולם זה האור האלוקי שמופיע, רוח התשובה שמרחף בעולם. פרקים לעל. זה האור האלוקי שמופיע בעולם. והרע והרשעים גם, לא לייחס להם מקום עצמי, לא תתת להם תוקף כמו של האור, אלא לקרוא אותם כמסך. ושזה המון הפקמינות. באמון שלך באנשים, באמון שלך בעם ישראל, באמון שלך בעם ישראל גם במצבים קשים. תראו, זה מה שאמרתי לכם, הגירוש את אהבי הוד הוא טלטל למקום שצריך לא לחרף ולגדף את מי שעשה זה. זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא, שצריך לעסוק בהפצח, להרבות דעת. שצריך להרבות דעת, להרבות אמונה, להרבות בירור. אני אומר לכם, אתם לא יודעים לאיפה הוא גרר אותי. זהו, סתיים הזמן.
פה, בית מדרש קם אחרי התפקות מהעניין הזה,
שהרבה אותך. דחף. בסדר, זה עוד מקום טוב באמצע. וגם כאילו בתוך המיליאם, סודר, אחלה מקום. אני בעלי, הוא מתקשר למתי נפגשים. אני אומר לו, שלום הרבה עוד. שלום, מה שלומך וזה. מתי אנחנו נפגשים? איפה אנחנו נפגשים? וזה, 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 וכל כך, כאילו, מדבר על מהירות כאילו של, אתם יודעים, כאלה שאין להם כוח לשמוע את השיעורים לאט, מגביר את המהירות, כאילו אני חס ללחץ קודם כל עכשיו, קשה להלחיץ אותי, בסדר? יש לי איזה כמה, זה קרב אחד או שניים השתתפתי, וגם ניהלתי. אין, לא יכולתי, אי אפשר היה עליו. בום, 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 פתאום אני מוצא את עצמי בבאר שבע, באיזה מסעדה שלא פועלת, בחוץ בשולחנות, הרב קובי דביר, ההוא מפה, ההוא מכאן, מה עכשיו? 10 בלילה, אני, יש לי יום, יש לי ישיבה, יש לי מחר מה לעשות. ב-10 מתחיל הדיון. אני אומר, הרבה, מה אני עושה פה, תגיד? ככה. חייך. וחיבוק. יאללה, 12:30 נגמר הפגישה, אני מתחיל לנסוע לירושלים מזוגג. ואני אומר לעצמי, בדרך אין, לא יקרה עוד פעם. לא יקרה. איזה שבוע הבא? אותו שבוע, אמרת, שמה, יש משהו? טרח. קצב התנועה שלי כקצב הדיבור שלו. ככה, בער בו. בכלל, ראיתי הרב בלומנצווייג בהספדים, אמר, היה לו איזה אש, איזה בעירה פנימית. אבל תראו שהבעירה הפנימית בדרך כלל אנשים כאלה, היא מביאה אותם למקום של חריפות, והרבה עוד היה חריף. הוא אחד. זה היה כמו הרב, הרי אני כפרת משכבו, אחד. כמו היום אני זוכר, היה לנו בצוות צבא, היה לנו דיונים על כאילו, כל אחד היה איזה הרצאה שהיית נותן בכל מיני פורומים בצבא, עכשיו כאילו היית מציג אותה, אומר מה אתה הולך להגיד, ואז מדברים על זה. המפגש האולטימטיבי היה הרב דוקי בן ארצי והרב אהוד ברזילה. הרב דוקי, הרצאה שלו זה כמו התקפה של חיל האוויר. סיפורים וזה, וקולות ועניינים, והוא שהוא מתאר את מבצע אנטבה, יכולת לחשוב שאתה באחד המנועים שם נמצא. הרב אהוד אומר לו, למה אתה אומר את המשפט הזה פה? מה אתה מתכוון שאתה אומר פה? כאילו שני עולמות, שני מטוסים נכנסו אחד בשני. והדבר המדהים, כאילו ממש חתך לו את ההרצאה. לא יודע אם הרב דוקי זוכר את זה, אני זוכר את זה. חתך אותו, ולמה אתה אומר ככה, וזה מה אתה אומר, ומה כאן, וכמה, אבל כאילו כמו שיעור גמרא זה נהיה. והדבר המדהים, שלא הרגשת ביקורתיות. אני עוסק היום, בשנים האחרונות, וגם בבניין שלם הרבה, בכל הנושא של ביקורת וביקורתיות, בהרסנות של הדבר הזה בתוך המשפחה, במאפיין של הדבר הזה בעולם המודרני, שהוא תחרותי מאוד, שהוא הישגי, שהוא תוצאתי נורא, והוא מיועד לנורא ביקורתי. הדבר המדהים, שזה היה דיון תוכן על הרצאה של בן אדם, עכשיו, לא בן אדם, הרב דוקי, לא היה מסך שהוא לא עבר. שיגע אותו. למה אתה אומר ככה? למה אתה מגדיר את זה ככה? או, למה, מה אתה מתכוון שאתה אומר? אתה מתכוון לזה או אתה מתכוון לזה? ככה, כל... ולא הרגשת ביקורתיות. היה לו חדות. טק, היה לי חדות. ולא הרגשת ביקורתיות. תראו, כשהרב היה חותך אותנו בחדות שלו, היה לנו יראה. הרבה עוד, זה אחד, זה היה לו פשטות. היה לו פשטות, היה לו איזה נעימות. איזה פשטות. חוצה בורחת כזה, מהצד כזה. הרב היה מוקפד. פחד, מה זה פחד? ירנו ממנו. ירנו ממנו. הרבה עוד לא יכולת להיות ירא ממנו. היה חם. היה פשוט. היה... אבל ממש זה היה מדהים. הוא יכל לחתוך איתך הרצאה שלמה שלך, ולא יצאת בתחושה שביזו אותך, שהעבירה לך ביקורת, שקטל אותך. הוא אחד, חריף, יכול להגיד לך באמצע הזה, לא הבאתי כלום. לא הבאתי כלום. לא עזרת לי. התקשר לך, אומרת, שמה, איך אתה מסביר את זה? מה אתה אומר את זה? איך אתה זה? וזה, 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 וזה. לא עזרת לי, לא הבאתי כלום. מה, אחי? תן, לא הבאתי. אבל לא הרגשת מתקפה אישית, לא הרגשת קטילה, שזה קורה הרבה פעמים אצל אנשים. אומר לך, אתה, יאללה, לא שווה כלום, מה, אתה בלבלתן תמו. בשורש העניין, זה צריך לציין. נראה פה? בשורש העניין זה באמת קשור לצורת ההסתכלות שלך על המציאות, על החיים, על היחס המהותי בין הטוב לבין הרע בעולם. כשהרב אומר הצדיקים הבאים רואים את העולם כולו נידון בטוב, זה לא הכוונה שלהם למוזניים, ניטוב מעבר ונידון ברע. הכוונה ששורש החיים, מהות החיים, הזרם המרכזי של החיים זה הטוב, והרע הוא המסכים שלו, והרע הוא המעטפת שלו. לפעמים, כמו בחיים, הרבה פעמים המעטפת תופסת שטח הרבה יותר גדול, ונראה לך שהיא הרבה יותר מהותית והרבה יותר חזקה מהטוב. אבל הצדיקים הבהירים הם לא מאבדים את בהירות המבט שלהם, שהיא קשורה לחיבור הרוחני, השכלי, התודעתי שלהם לדעת אלוקים, ובאותה נשימה היא קשורה לרצון השם היותר עמוק, היותר עליון, שחי בהם. ומהחיבור הזה הם רואים את המציאות כאילו כמו השם יתברך, שברא את העולם בטוב, שהתנועה הראשונה של האומה הזאת בעולם מתחילה מאברהם אבינו, לא עובד, מתחילה מאברהם אבינו, שחסד, בלי גבולות, ואחרי זה יש סדרים, יצחק. להבדיל אותו דבר, התנועה היסודית, העמוקה, הפנימית של העולם, זה בטוב. והרע המסכים. והדבר תלוי במידת האור עצמה. אני ממשיך. כי אורה קדושה מצומצמת, אלוהינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה, לא צריך שיהיה מסכים, כי היא מצומצמת בעצמה. ועל כן לגבי ערכה, התוצאה, איך היא מתמודדת עם מה ששונה ממנה, כל גסות, כל נטיות חומריות, אפילו לא רישה, וקל וחומר כל רישה וסקסילות, ראי בעצמה דבר מקלקל, מעוות ומחלי, והנשמה מתשתשת על ידם. שימו לב, כי נשמה לא יכולה לאבד את הטוב העצמי שלה, היא יכולה להתשתש. אבל הנפש מתמלאת רוגל, חול וקצף על מציאותם. זאת הסיבה שהרב, ובעקבותיו הרב צוקרמן, כל הזמן היא עסק בעשייה, בקירוב, בהפצת דעות, וכל הזמן דיבר על לרומם, לרומם, לרומם. לא להתעסק בשלילה, להתעסק בחיוב. לא להתעלם מהשלילה, אבל להתעסק בלרומם, בלהגדיל, ולתת שיעורים. תלמודי תורה, שיעורים. לרומם. כדי לא להיקלע למקום הזה של הנפש של הקדושה המצומצמת. שכיוון שהיא מצומצמת, כי אורה קדושה מצומצמת, אינה צריכה סיתומים, אינה צריכה מסכים כדי לאפשר את ההנאה מאורה. אבל התוצאה היא שאין לה גם יכולת להכיל את הרע ולמקם אותו נכון כמסך ולא כמשהו מתאים, ולכן היא כל הזמן מתנגשת איתו, היא כל הזמן נלחמת בו, היא כל הזמן נמצאת במלחמה ובמאבק. מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים. גורל כאן זה לא גורל במובן של קוביות. גורל זה במשמע של גורל עליון. ייעוד. בסדר? מיקום שקשור לייעוד שלך, למקום שלך. מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים. שימו לב, החליף את המושג מצדיקים בהירים לצדיקים עליונים. כי תכף הוא יגיד, כי זה קשור למבט של תשובה עליונה. זאת אומרת, לראות גם את התשובה לא כתיקון החטא, אלא כהמשכה מתמדת של התפתחות החיים, של הטוב במציאות, כתוספת חיים. זה תשובה עליונה. זה תשובה עליונה. עשרות, מאות פעמים שמעתי את הרב הרני כפרת משכבו מגדיר את הדבר הזה. תשובה זה לא תיקון החטא, זה לא גם מאבק בחטא, זה לא ניצחון במאבק, במאבק בין הטוב לבין הרע בתוך הנפש. תשובה זה להגביר, להוסיף חיי טוב בנפש, בנשמה, באומה, בעולם, במציאות. זה להמשיך את התנועה, תנועת ההתפתחות של החיים שנמצאת בעולם. זה תשובה. תשובה זה לנוע קדימה, לא לתקן אחורה. לכן יש לרב גם ביודבט, שתי פסקאות, שאומר לכן גם מעשית, אתה רוצה לתקן, אתה רוצה לתקן, תתחיל מהעתיד, לא מהעבר. קודם תתקן להבא, ואז תטפל בעבר. אם תטפל בעבר, תתחיל בלטפל בעבר, תשקע שם. תשקע שם יותר עמוק, לפי מה שלמדנו, תשקע בתפיסה של המאבק בין הטוב לבין הרע, ומי, מה יותר חזק מזה, ואז הרע תמיד ינצח. כי הרע תמיד הוא יודע להשחיר את המציאות יותר טוב, יודע לשפק לך את הדפקטים שלך בצורה מדהימה, שאתה מאבד את האמון בעצמך, יודע להראות לך כמה הכל שחור והטוב הוא מוזער. ולכן קודם כל תנוע אל העתיד, קודם כל תתקן להבא, קודם כל תזרים את נהר התשובה, תוספת החיים הזה, התקדמות הטוב, ומתוך התנועה הזאת תקן את הרע. שם באחת הפסקאות הרב אומר, לכן העיקר קודם כל זה הגברת אור תורה, זה הפצת הדעות הזאת של הרב אהוד. אנשים תקועים, אנשים זה גרו שעניינים סיפורים, קודם כל להזרים בחזרה את התודעה, ותודעה דווקא מאוד חשוב, תודעה, לימוד, העומק, לא משחקים. מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה האלוקית הבהירה, הנה, עוד פעם השכל, ההשכלה האלוקית הבהירה, כולל את העמוקה המקיפה, נושאי טהרת הרצון. הנה עוד פעם הרצון. שכל והרצון. השכלה האלוקית הבהירה, בהירות המבט מתוך עומק אמוני. זה מה שהרב אהוד חיפש. בהירות המבט, ככה קראו לחוברות שיוצאנו אחרי הגירוש, לבטנו איך לקרוא להם, בסוף קראו להם במבט בהיר. בהירות המבט מתוך עומק אמוני. זה מה שהייתו. זה ההפתת דעות. זה דעות. זה מה שעניין. זה הוא התעסק. עם נושאי טהרת הרצון. כי אם הרצון שלך לא טהור, לא נקי, אם אתה לא מחובר לגמרי לרצון השם, כעסים, ביקורת, ראיית השלילה, העצמת הפגמים, ימלאו את נפשך ומתוך זה יתשתשו את נשמתך. הלשון של הרב למעלה. שהאור המביק העליון שוכן בהם. תראו, האור הוא לא מתחיל מאיתנו. הוא שוכן בהם. הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. ועם כל זה, מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, כי בלי אור השם אין לנו חיים. והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור. והמסקים הם הם הרשעה ונושאיה. אני אף פעם לא נותן לחטא, לרשעה, לרשעים, לא נותן להם מקום ועוצמה ויחס שנותן להם מקום עצמי. אני יודע תמיד שזה משהו בדרך אל הטוב. אני יודע תמיד שזה משהו שהוא שייך לצמצום המציאות. אני לא מעצים ונותן כוח לרשעה יותר מהתפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לה בבהירות המבט, והוא מסך בעולם מצומצם. כיוון שהעולם מצומצם ולא יכול להכיל את כל אור השם, ואור השם צריך להצטמצם, אז המחיר הוא שיש מסכים, יש צמצומים, יש כישלונות, יש טעויות, יש בעיות. אם אני אגיד, הטוב והרע נלחמים בעולם, מי ינצח? זה נתתי, תיקפתי את הרע באופן לא פרופורציונלי ולא אמיתי ולא מהותי. אם אני אומר, יש רע בעולם, יש רשעה בעולם, יש רשעים גם. עכשיו מה אני אומר? צריך להילחם בהם, או צריך לזהות נכון, למקם אותם נכון, ולא להילחם בהם, אלא להרבות טוב. להוסיף אור, להוסיף תורה, להוסיף קדושה, להוסיף צניעות, להוסיף בניין בתים, להוסיף ישיבות, להוסיף דעת אלוקים. זה האירוע. אם אתה עסוק בלהרבות את הטוב, אתה מלמד על עצמך שאתה מאמין שערה לא יכול לעמוד בפניו. שערה הוא מסך, הוא צמצום, הוא בעל עוצמה גדולה לפעמים. אבל שתנועת החיים שלך היא תנועת ההתפתחות של התשובה, אתה מגלה בעצמך שאתה לא מאמין ברע. ואתה מאמין באמת שהטוב הוא הגרעין, הוא המהות, והוא זרם החיים של העולם ושל האומה. זה התשובה. מקווה שבמעט הדברים האלה כיוונתי לדעתו של מורי ורבי רני כפה, הרני כפרת משכבו, ויהיו הדברים לעילוי נשמת הרב אהוד בן שרה, שהשבוע למה? ביום שלישי ראיתי.
לא, אתמול היה
יוצא של אמא. יהיו הדברים לעילוי שיום שלישי פקידת שנתו. יהיו הדברים שאמר, הדברים הנכונים במה שאמרנו לעילוי נשמתו.
יש 5 דקות ויש יום של הרב שפירא, מי שרוצה להשתתף.